תודה רבה, גבירותיי ורבותיי, מכובדי דוקטור יעקב עדני, וכל אחד ואחד מן העוסקים במלאכת הקודש, כל אחד ואחת. נתבקשתי לדבר על החמד כמעצים את הקהילה, ואני צריך ללמוד קצת מה זה קהילה. לצורך זה אני ראיתי לנכון להזכיר את פועלו של אחד מגדולי המחנכים במאה ה-20, את הרב יוסף מסס, רבה של חיפה, לפני חשת למסן, שבאלג'יריה, מוצאו ממרוקו, אחד מגדולי וחשובי הפוסקים, ואני רוצה להביא איזה מקרה אחד של בעיה הלכתית שעמדה לפניו, שאני חושב שהיא מאפיינת מאוד את הטיפול בקהילתיות. בעיר תלמסן שבאלג'יריה הייתה התבוללות גדולה מאוד, הייתה תופעה של חילון מתקדם, והיו חנויות, כמו שצריך, כן? חנויות של בשר ליהודים, אטליזים. והתברר באיזשהו שלב שרוב בעלי האטליזים מחללים שבת. לא רק שמחללים שבת, הם פותחים את החנות בשבת. מחללי שבת בפרהסיה, בוודאי. אז כפי שראוי לעשות, הוא כינס את הקצבים אצלו, את בעלי האטליזים, דיבר על ליבם, והם הסכימו לא לפתוח את החנות בשבת, חוץ משניים שלושה. אחרי זמן התברר שהפנייה הזאת לא עזרה באמת, ושוב נפתחו רוב האטליזים, חוץ ממעטים, בשבת. אז בעצם יש כאן במקרה הזה שתי אפשרויות. האפשרות הקלה והאפשרות המסובכת. והוא בחר באפשרות המסובכת. האפשרות הקלה היא להכריז על כל האטליזים הפתוחים בשבת כמוכרי בשר נבלות, כי הרי אדם שמחלל שבת בפרהסיה אי אפשר לסמוך על שחיטתו, ואז הוא היה מקים איזה מין קהילת מחזיקי הדת, שבה 2, 3, 4 חנויות היו תחת חסותו, וכל שאר העיר היה בעצם מופקר לאכילת נבלות וטרפות. לא כך הוא בחר לעשות, אלא יש לו תשובה ארוכה מאוד, שבה הוא משתדל בפלפול, הייתי אומר אפילו על גבול הסביר, להוכיח שכל המלאכות שנעשות באטליז, כולל רישום והשחזת הסכין, כל המלאכות האלה הם איסורים דרבנן בלבד. ומאחר וזה איסורים דרבנן בלבד, אז כאן לא נאמר הדין שאין לו נאמנות על איסורי דאורייתא של נבלות וטרפות, והוא התיר את הבשר בכל האטליזים של העיר. השאלה היא, מה השיקול שהדריך אותו מלבד ברור האמת? כי הרי אין דבר יותר פשוט מאשר לפסול. השיקול היה בדיוק השיקול שאנחנו מדברים עליו. והוא להכליל כמה שיותר אנשים בתוך מסגרת הקודש. ולכן אפשר לומר, יאמר לשפחה של הציונות הדתית, שנמצאים בסניפי בני עקיבא, כל מיני סוגי נוער, המקיימים מצוות למחצה, שליש, רביעה ועשירית. הדבר הזה הוא דבר נפלא. בביקורת שמושמעת בדרך כלל בציבור החרדי, נגד ציבור כיפות הסרוגות, אומרים, יש אצלכם בנות לא צנועות, בנות שהולכות לצבא, יש אצלכם אנשים שלא מקפידים על תפילת מנחה, שלא לדבר על תפילת ערבית, יש אצלכם אנשים שאפשר לעשות רשימה ארוכה מהבריכה המעורבת ועוד כמה דברים. ואילו אצלנו, נאמר אצל המחנכים החרדים, זה לא כך. אצלנו כולם מקפידים על קלה כבחמורה לפחות, לפי מה שנטען. וכאן תשאל פה השאלה, למי מגיע השבח הגדול יותר? האם מי שאצלו, ברגע שאדם מחלל שבת, אין לו מה לחפש בקהילה, או מי שמצליח להביא את מחלל השבת אל בית הכנסת? זאת השאלה הגדולה. אספר לכם סיפור. שוב, בא לי לספר סיפורים. אפשר סיפורים? סיפורים, כן. הרב שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים במאה ה-20, כולכם שמעתם עליו, פעם התקיים בצרפת סמינריון של משפחות יהודיות המתעניינות בעלייה לארץ. עכשיו, התברר שהמקום שבחרו בו בשביל לערוך את הסמינריון היה מרוחק ממספר משפחות, והיה ודאי שבמהלך השבת תבונה חלק מן המשפחות עם עגלות ילדים ברשות הרבים, להעביר מרשות לרשות. ביום שישי בבוקר התקשר מארגן הסמינריון לרב שלמה זלמן אוירבך בירושלים. שאל אותו, האם לבטל את הסמינריון או לא? ענה לו הרב, האישה טובעת בנהר, ואתה שואל שאלות? זאת היא גדולה תורנית אמיתית, שיודעת לדאוג לזה, שגם מי שאינך כל כך מרוצה מהתנהגותו הנורמטיבית מבחינה דתית, גם הוא מרגיש שייך. וכך נהגו כל גדולי ישראל לדורותיהם, בין שהדבר מוצא חן ולא פוליטיקלי קורקט, ובין שלא מוצא חן ולא פוליטיקלי קורקט. זו נקודה שאני חושב שכדאי שכולנו ללמוד ממנה. האמת היא שהדברים האלה מפורשים בפרשת בשלח. בפרשת בשלח נאמר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה זה רפידים? רפו ידיהם מן התורה. ונאמר גם בפרשת כי תצא, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מדובר בשבט דן, שלפי יונתן בן עוזיאל היו כולם עובדי עבודה זרה, והיה הענן פולט אותם מחוץ למחנה. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא. מה זה צא? צא מן הענן. כי המלחמה לא יכולה להתרחש בתוך הענן, עמלק איננו מעז להיכנס לתוך הענן. אבל אתה תצא מן הענן וצא ילחם בעמלק, בשביל להציל את מי? את אותם אלה שהענן פולט אותם. אותם אלה שהם עובדי עבודה זרה, ושבצדק הענן פלט אותם. ודווקא למענם ראה משה לסכן את חייליו. צא ילחם בעמלק כדי להציל את שבט דן. לכן, ברור שאם אנחנו הולכים לפי ההנחיות של רבותינו ואבותינו, אנחנו רואים שזה מגמה כוללת להכליל. עכשיו, מערכת חינוך פורמלית איננה יכולה למצוא את כל הפתרונות כיצד להכליל. אנחנו רואים במדינת ישראל שבמקביל למסגרות הפורמליות קמו המסגרות הקהילתיות. במשך השנים הראשונות של המדינה הייתה מין מאיסה בארגון הקהילתי שזוהה בתור יצירה של הגלות. אמרו, עכשיו יש לנו מדינה, אין לנו צורך יותר בקהילה, מקסימום בית הכנסת משמש כשירותי דת, אבל בסופו של דבר האדם צריך לקבל את הכל מן המדינה, במקרה דנן ממשרד החינוך. והנה התברר שבסופו של דבר חלק גדול מהעברת המסורות, לאו דווקא בציבור הספרדי אבל בכלל, כן, אבל זה הדבר הזה הודגש יותר ביהדות הספרדית, אבל אנחנו רואים שחלק גדול משמירת הזהות היהודית ושמירת הזהות המוסרית בכלל, חלק גדול מזה עבר דרך הארגון הקהילתי. ולכן, בוודאי שאם יש לנו תפקיד, יש לנו תפקיד בין היתר להעצים את הממד הזה של הקהילה. בסופו של דבר, כשהחינוך הפורמלי לא הצליח לכלול בקרבו מרכיבים חשובים של הזהות היהודית, באה הקהילה והיא השלימה את החסר, ואני יכול לראות את זה בקהילות רבות, בין היתר אפילו בקהילה שבה אני משמש כרב בירושלים, אבל אני רואה שאנשים בסופו של דבר מרגישים מחוברים לאיזה מנגינת בית אבא, לפעמים לאיזה מאכל, ולפעמים אפילו לאיזו בדיחה מטופשת. כלומר, אין לזלזל בבדיחות המטופשות, אין לזלזל בכל המרכיבים, הייתי אומר, היותר פרוזאים של החיים. וזה מה שהקהילה מספקת בידינו. אני רוצה לספר בהקשר הזה עוד סיפור. תסלחו לי, אני אוהב פשוט לספר סיפורים, אין מה לעשות, ככה זה. בחרו את המרצה הלא מתאים. יש עוד סיפור על רבי שלמה זלמן אוירבך שדיברנו עליו. פעם מישהו שאל אותו, האם מותר לעשות בשבת גאקטה הייר מצביבל? שאלה טובה, נכון? מה? גאקטה הייר מצביבל. אתה לא יודע מה זה? הכוונה סלט ביצים, סלט ביצים. איך עושים סלט ביצים? לוקחים ביצים קשות, ממעכים אותם, מערבבים את זה בשמן ומלח, ועם בצל קצוץ. שלוש בעיות פה יש לפחות. לש, איסור לישה, איסור מאבד עם המלח, ואיסור תוכן לגבי הבצל. נו, יש לי מספיק בעיות? ענה הרב, מותר. כי הסבתא שלי עשתה את זה. וזה גם אם לא אמצא לך הסבר מספק מבחינת כל הקושיות שיש לך על זה, עדיין זה יהיה מותר, כי כך סבתא שלי עשתה. יש פה מה ללמוד. יש לנו אולי מה ללמוד מהאופן שבו לימדנו הלכה בבתי הספר שלנו. מה? ככה אתה אומר? אינני יודע. אני יודע, כלל גדול, שכל פעם שמישהו, וברוך השם עוברים דרכי הרבה מאוד אנשים, כל פעם שמישהו אומר לי שהסבא שלו טועה, אני מראה לו שהסבא שלו צודק. זה לא קרה אף פעם שלו. בסדר? אז צריך פשוט לבדוק. אין? מאוד קל לומר, הנה כתוב בקיצור שולחן ערוך, שלא כך. כתוב בילקוט יוסף, לא כך. כן, אבל אתה לא מכיר את כל ההלכה, אתה יודע איך ההלכה עוברת. ואז הסבא מתבייש, כי הנכד שלו שבא מהישיבה התיכונית, עם ביטחון עצמי מופרע, אז אומר לו, סבא, אתה לא בסדר, והסבא לא יודע איך להגיב לזה. הוא לא יודע איך ללמד את זה. כן? ולכן צריך מאוד זהירות. אני חושב שכלל גדול הוא שאם אדם יעשה מה שהסבתא שלו עשתה, יש לו סיכוי לטעות הרבה פחות מאשר אם הוא ילך לפי הספרים. זאת היא עמדתי. אתה רוצה, אני יכול אפילו להתווכח איתך. מה? אין שום בעיה, אמרתי את זה בכמה פורומים, זה בסדר. כן. אני רוצה גם להזהיר פה מאיזושהי טעות. טעות מצויה אצל אנשים טובים, כלומר אנחנו, שאנחנו רוצים לתת מקום לקהילתיות, הכוונה לרגש. אומרים, תראה, סך הכל צריך קצת לתת מקום לרגש ולא רק לשכל. האמירה הזאת, יש בה מלבד הטעות, יש בה זלזול. בעצם, זה שאתה זקוק לרגשות, זה בגלל שאתה צריך שבזמירות שבת, אנחנו ניתן לך בכל זאת לשיר ביתי צאי, או אני יודע מה, איך קוראים לזה, נו, השורר שירה. כן? כאילו, שזה מה שחסר, צריך קצת רגש. כן, למה? כי הרי הספרדים, הקהילה, הם אנשים לא כל כך חכמים סך הכל, אז צריך לתת קצת מקום לרגש. כן? אני חושב שיש פה איזושהי טעות בסיסית. אני גיליתי לאורך השנים מהניסיון שלי. אני אומר, זה לא מתוך, הייתי אומר, עמדה משוחדת, אלא מתוך המציאות. גיליתי שהספרדים הם בדיוק כמו כולם. לא, זה מפתיע, אבל הם בדיוק כמו כולם. רק חיסרון אחד מצאתי, ויש באמת, זה חיסרון קשה, יש להם אמונת חכמים בלתי מוגבלת. ולכן, כאשר מוכרים להם תוכן בינוני, בשם התורה, הם מאמינים שזה מה שהתורה דורשת מהם. זה פחות או יותר מה שמצאתי, אבל צריך לדעת ש... הראשית של היחס הנורמלי אל הזולת זה להכיר בלגיטימיות של הזהות שלו. ואני חושב שהקהילה תפקידה באמת לפתח את הכיוון הזה. עוד טעות מצויה, ובזה אני רוצה קצת לסיים, כי אני רואה שיש לנו ברוך השם מושב גדוש באנשים חשובים. המטרה של החינוך איננה לייצר אחידות. אחידות של הזהות. האחידות היא סוג של מחיקה של הזולת. כמו במגדל בבל. ואלה שבנו את מגדל בבל סברו שעל מנת למנוע מלחמות, על מנת שלא יבוא מבול חדש, צריך לדאוג לכך שלא יהיו הבדלים בינינו. כי אם יהיו הבדלים בינינו, אנחנו נריב. אז בואו נהיה מאוחדים. בואו נעשה למשל נוסח אחיד. למשל. אגב, אני בעד נוסח אחיד. אבל שזה יהיה הנוסח שלי. סך הכל, באתי לקראתך, לא? אני בעד נוסח אחיד. הנה, באתי לקראתך. עכשיו תבוא לקראתי, שזה יהיה הנוסח שלי. למה לא? בסופו של דבר, ברגע שאתה אומר, על מנת שנוכל לאהוב, צריך שנהיה זהים זה לזה, אלה הן מילים יפות בשביל לומר, אני שונא אותך. אני שונא אותך בגלל שאתה שונא. אני בעצם אוהב רק מה שדומה לי. אם לא יהיו הבדלים בינינו, אני אוכל לאהוב אותך. לא מצאנו בתורה כיוון חינוכי של אחידות, כן מצאנו, כיוון של אחדות. כל אחד ואחד, יחד עם הזהות השונה שלו, יש לו מוקד משותף שבו הוא מוצא את חברו. אני אומר שזה אתגר עמוק, אמיתי של החינוך, ואני מזמין את כולנו להיות שותפים לכיוונים האלה. תודה רבה.